עירובין, דף י"ח, מתחילים בעזרת השם, תחילת פרק שני, פרק עושים פסים, דף י"ז עמוד ב', מה יפו פעמייך בנהלים, ככה אומר הפסוק בשיר השירים. אומרים חז"ל, זה בא לרמז כמה יפים היו פסיעותיהם של עם ישראל, בשעה שהם היו עולים שלוש פעמים בשנה, בחג הפסח, בחג השבועות ובחג הסוכות, להיראות את פני האדון השם אלוקי ישראל בבית המקדש בירושלים. היו היהודים עולים מכל קצווי ארץ ישראל למקום אחד, לתל של כל פיות, פונים אליו, תל תלפיות, לבית השם. וזה היה יכול להימשך ימים ושבועות. והנה נכנסת שבת המלכה, ויהודים, קבוצת יהודים נמצאת עדיין בדרך, בדרך בין עיר לעיר שנחשבת רשות הרבים, והבהמות שאיתם עולי הרגלים עולים, וגם עולי הרגל עצמם צריכים לשתות מים. בשביל זה תקנו בארות מים בדרך, וכל ימות השבוע היו משתמשים עם אותם הבארות והיו שותים לרוויה. אבל כשמגיעה שבת המלכה, אסור הרי להוציא מהבור לכביש לרשות הרבים, כי הבור מוגדר כרשות היחיד, מכיוון שיש בו מידות של ארבעה תפחים על ארבעה תפחים רוחב, ובגובה של 10 תפחים. וכשאתה חלילה תוציא מים בשבת לרשות הרבים, הוא עובר על היסור מהתורה של מוציא מרשות לרשות. לכן צריכים להגדיר את המקום שמסביב לבאר כרשות היחיד. אבל חכמים לא חייבו שיעשו ממש מחיצות גמורות, אלא התירו להשתמש עם פסים. זה מה שהמשנה פותחת ואומרת, עושים פסים לבעירות, לבעירות מים. מה זה פסים? אומרת המשנה, עושים 4 דיומדים. דיומד זה הכוונה דיו, שתי עמודים. כל אחד מהם היה עשוי בצורה של ריש כזאת, או ד', שזה היה זווית של 90 מעלות. היו שמים 4 זוויות בכל ה4 זוויות שסביב הבור, וזה מה שהיה נחשב, כל זווית יש לה אמה על אמה, ויש לה בעצם שתי עמודים שכל עמוד הוא רוחב של אמה. ולכן, מכיוון שיש לנו 4 זוויות, שבכל זווית יש 2 פסים, אז הם נראים כ8. דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, צריך בין הזוויות לשים עוד פס, באמצע בין 2 זוויות. ולכן, זה 8 נראים כ12. למה? 4 דיומדים, שבכל דיומד יש 2 עמודים, סך הכל 8, ועוד 4 פשוטים בין דיומד לדיומד באמצע. אז בסך הכל זה יוצא 12. כמה זה גובהם של הדיומדים? 10 תפחים. ורוחבם? 6 תפחים, דיינו אמה. ועובים כלשהו. וביניהם, כמה צריך להרחיק בין דיומד לדיומד? אז יש בזה 2 דעות. דעה ראשונה, כמלוא 2 רווקות, הכוונה צמד של בקר, כמה בהמות יחד, של 3 בקר. אז אם יש לנו 2 צמדים של 3, אז סך הכל 6 בקר. כמה כל בקר תופס ברוחב? אמה ושני שליש. ואם יש לי פה 6 בקר, כפול אמה ושני שליש, אז זה 6 אמות ועוד 2 שליש, כפול 6, יש לנו בסך הכל עוד 4 אמות, אז זה 6 ועוד 4, סך הכל 10 אמות. דברי רבי מאיר שהרוחב, המרחק בין שתי הזוויות, בין שתי הדיומדים, צריך להיות עד 10 אמות. רבי יהודה אומר קצת יותר. הרוחב יכול להיות גם שיכולו לעבור שם 2 צמדים, שבכל צמד יש של 4 בקר. אז 4 כפול 2, כי זה הרי 2 צמדים, בסך הכל 8 בקר, וכל בקר, כמו שאמרנו, זה אמה ושני שליש רוחב, כפול 8, אז יש לנו קודם כל 8 אמה, ועוד 8 כפול 2 שליש, אז יוצא, אז ככה, זה יוצא 16 שלישים, כן, זה יוצא 8 כפול 2 שליש, אז 2 שליש כפול 8 זה יוצא 16 שלישים, אז 15 שלישים לחלק ל3, ואז יוצא בעצם, כשאתה מחלק את זה ל3, יוצא 5, אז בעצם 5 אמות זה 15 שלישים, 15 שלישים של אמות זה בעצם 5 אמות שלמים, אז אם כן אנחנו מוסיפים ל8 אמות עוד 5 אמות, סך הכל יש לנו 13 אמות, והרי זה היה 16 שלישי אמה, אז מוסיפי, והשתמשנו רק מ-15, אז נשאר לנו עוד אחד. אז זה, אם כן יוצא, 13 אמה ושליש, המרחק בין פס לפס, שיכולים לעבור שם שני צמדים של ארבעה בקר. משערים כשהפרות, השברים קשורות, ולא כשהן מותרות ומרווחות יותר, שאז הרווח יותר גדול. אבל את הרווקות בעצמם לא משערים כשצמודות שתי הרווקות אחת לשנייה, אלא מרווחות, אחת נכנסת ואחת יוצאת. שזה אמות שוחקות, אמות יותר פתוחות, שבחצי אצבע יותר מאשר אמות רגילות. אז זה המרחק שאפשר להרחיק מהבאר את הזוויות. כמה זה יכול להיות הכי קרוב הפסים אל הבאר? ובלבד שתהי, עכשיו ככה, הוא מותר להקריב לבאר, שהרוחב בין הדיומדין יהיה קטן יותר, אבל הוא בלבד שיהיה בשיעור שנמצא עדיין בתוך בין הדיומדין, שתהי פרה, ראשה ורובה, בפנים ושוטה. צריך זאת אומרת שיהיה בתוך המקום של בין הדיומדין, פרה, ראשה ורובה יכולה להיכנס ולשתות. למה? כי אם זה יהיה שטח יותר קטן, חוששים שמה בעל הפרה יימשך אחרי הפרה שעומדת ברובה מחוץ לדיומדים, ואז הוא יבוא להוציא גם את הדלי מחוץ למחיצה, ואז יוצא שהוא מוציא את הדלי עם המים מרשות היחיד לרשות הרבים. ואם אבל זה שטח כזה שהפרה יכולה להיכנס ראשה ורובה בין הפסים, אז מותר. ואם רוצים שהשטח בין הדיומדים, המקום איפה שהבור נמצא, יהיה רחב יותר, מרווח יותר, אז אומרת המשנה, מותר להרחיק כלשהו, כמה שרוצים אפשר להרחיק, אבל מה? הוא בלבד שירבה בפסים. צריך לשים בין הזוויות כל 10 אמות או כל 13 ושליש אמות, לפי רבי מאיר או לפי רבי יהודה, צריך לשים פס. ואם אתה מרחיק עוד 10 אמות, שים עוד פס, שלא יהיה רווח של 10 אמות בין פס לפס. רבי יהודה אומר, אפשר להגדיל רק את בית צעתיים. בית צעתיים זה שטח של 50 על 100 אמה. זה יוצא 50 כפול 50 אמות, 5,000 אמות מרובעות. זה הגודל הכי גדול שאפשר להרחיק. חכמים לא הסכימו איתו. אמרו לו, לא אמרו בית צעתיים, אלא לשטח שמקיפים בגדר, לא לצורך מגורים. למשל, לגינה שרוצים לגדל שם צמחים, ולקרפף, שזה היה שטח מגודר מחוץ לעיר, שהיו גודרים אותו על מנת לעשות שם מחסן של עצים. אבל אם היה דיר של בהמות, שם זה עשוי למגורים גם כן, או סהר, שזה דיר שנמצא בתוך העיר, או מוקצה, שזה רחבה מאחורי הבית, או חצר, שזה רחבה לפני הבית, בכניסה לבית, כל אלה עשויים למגורים, ההיקף שהקיפו במחיצות זה לצורך מגורים בתוך המחיצות, אז אין הגבלה לשטח של בין המחיצות. ואפילו אם זה היקף כדי זריעת בית 5 קורים, ואפילו בית 10 קורים, מוטל טלטל בפנים, זה הופך להיות רשות היחיד לכל דבר. ומותר להרחיק כלשהו. מותר להרחיק שיעור כלשהו, דיינו כמה שאדם צריך, ובלבד שירבה בפסים, כמו שאמרנו, שלא יהיה מרחק גדול מדי בין פס לפס. מה הסיבה שכמו שאמרנו, דיר או סהר, כל המקומות האלה, אתה מחשיב אותם כהיקף למגורים, הרי זה בהמות, בהמות נקרא מגורים, אז רש"י בדף י"ט מביא, שהרועה צון גר בתוך ההיקף של המחיצות האלה, לכן זה נקרא היקף שמיועד למגורים. וכן כל הדברים שאמרנו שמותר בלי הגבלה להגדיל את השטח של המחיצות, מדובר כמובן שיש פה מגורים של אדם, או שיש לכל פנים דיורים שאדם נכנס ויוצא שם הרבה, לכן זה נחשב מקום מגורים, ואפשר להקיף גם בגודל יותר מבית סעתיים. למדנו שהמשנה מתירה לעשות היקף של פסים, פסי ביראות, סביב הבור. הגמרא תביא עכשיו רשימה של שלושה תנאים שמגבילים מתי מותר לעשות פסי בראות, מתי אסור לעשות פסי בראות, והגמרא מנסה לראות האם הם מתאימים עם דברי המשנה או שהם חולקים על דברי המשנה. וכמובן בסוף הגמרא מביאה שכל אחד מהם יכול להסתדר עם דברי המשנה שלנו גם. דבר ראשון אומרת הגמרא, למה? אולי נאמר שמתניתין, המשנה שמתירה להשתמש עם פסי בראות, דלא כדעתו של חנניה. מהי דעתו של חנניה? דתניה, עושים פסים לבור. פה לא כתוב בראות, שזה הכוונה באר מים, שהמים נובעים כל הזמן ואף פעם לא מסתיימים שם המים. אלא זה בור מים, שכשהגשמים ירדו, מילאו את הבור, ברגע שהשתמשו עם כל המים, ייגמר המים בבור. בכל זאת, אומר התנא קמא, התנא הראשון באותה ברייתא, שאפשר לעשות פסים אפילו לבור כזה. וכן, היתר של חבלים שמושכים חבל לרוחב ועושים מזה היקף, שלא יהיה מרחק של שלושה טפחים בין חבל לחבל, התירו לעשות את זה לשיירה שיוצאת ממקום למקום, למרות שזה לא מחיצה גמורה, התירו לצורך שיירה. זה דעת תנא קמא. וחנניה אומר, עושים חבלים לבור. את ההיתר הזה מותר לעשות, היתר של חבלים מותר לעשות לבור, אבל לא פסים, אסור לעשות פסים לבור. לכאורה, דברי חנניה סותרים את דברי המשנה שמתירה לעשות פסים אפילו לבראות, שזה כוונה באר. מתרץ את הגמרא, יש הבדל בין בור לבין באר. אפילו תאימה חנניה, הוא יכול להסביר שמה שהמשנה התירה לעשות פסים זה דווקא לבאר, באר מים חיים שנובעים, אבל אולי לבור מים, שרק כשנכנס מים לתוך הבור אז יש מים, אבל כשמשתמשים עם כל המים, המים נגמרים, אולי לא יהיה מותר לעשות פסים. בור לחוד, שזה לפי דעתו של חנניה מותר לעשות דווקא על ידי חבלים, רק כזה סוג מחיצה מותרת, ובאר של מים חיים לחוד, שהיא ניתרת אפילו על ידי פסים, ובראות הכוונה באר מים. יש כאלה מביאים את השאלה בצורה קצת שונה, שאולי נאמר שהמשנה היא לא כמו דעתו של חנניה. איקא דאמרי, מדלא קטני, למה לא כתוב, חנניה אומר, עושים חבלים לבור, ופסים לבאר. למה אתה לא אומר שעושים פסים לבאר, אם אתה סובר, אם אתה מודה שבבאר כן מועיל פסים? מכלל דלחנניה לא שנה בור ולא שנה באר, וגם בבאר רק חבלים אין, פסים לא. ואם כן, למה מתניתין דלא כחנניה, כי המשנה מתירה לעשות פסים בבאר. תרץ את הגמרא אפילו תאימה חנניה. ורק בבור, אז אי אפשר להשתמש עם פסים, ואפשר רק להשתמש עם חבלים. אבל בבאר אפשר להשתמש גם עם פסים. אז אתה שואל למה הוא לא אמר את זה במפורש, חנניה? כי הוא דיבר על מה שאמרו תנא קמא. תנא קמא אומרים, עושים פסים לבור. אז למאן דקאמר תנא קמא, קמא דרלי, לא, לבור אי אפשר לעשות פסים. לא דיברנו על באר. באר, יכול להיות שחנניה סובר שכן עושים פסים. תנא שני, שהגמרא מנסה לדון האם הוא סותר את דברי המשנה. למה מתניתן דלא כרבי עקיבא? דתנן, לפי דעתו של רבי עקיבא, אחד באר הרבים. אז אולי כדאי לומר, יש שני דברים. יש באר ובור, ויש יחיד ורבים. עכשיו, באר, מכיוון שיש בו כל הזמן מים שנובעים מעצמם, אז יש סיבה להקל שיהיה מותר להשתמש בפסים באותו מקום, כי אף פעם המים שם לא יגמרו. לעומת זאת, בבור של מים, שהמים כן נגמרים, אולי נאסור להשתמש עם פסים, כי כשהמים יגמרו, אנשים עדיין ימשיכו לטלטל בין הפסים, כי הם יהיו רגילים שהמקום הזה הוא רשות היחיד. בשביל זה, אולי בבור נאסור להשתמש עם פסים. עכשיו, יש עוד חילוק בין יחיד לרבים. רבים הם מזכירים אחד לשני, ולכן גם אם אין מים בתוך הבור, הם לא יבואו לטלטל. ברגע שאין מים הם לא יבואו לטלטל, אבל יחיד יכול להיות שהוא ישכח והוא יבוא לטלטל. זאת אומרת, יש יותר סיבה להתיר, להשתמש עם פסים בבאר, יותר מאשר בבור, ויש יותר סיבה להתיר להשתמש עם פסים בבור של רבים, יותר מאשר בשל בור של יחיד. הרבי עקיבא אומר ככה, ברגע שיש כאן את ברגע שיש כאן את שתי המעלות באר הרבים, זה גם באר של מים נובעים וזה גם של רבים, או שיש רק מעלה אחת, מצד אחד זה בור, ואז אם כן זה חיסרון כי יכול להיות שיגמר שם המים, אבל מצד שני זה של הרבים, ולכן אחד יזכיר לשני שכשאין מים אסור לטלטל בין הפסים. או מקרה אחר שיש רק מעלה אחת, הוא באר, שזה באר שכל הזמן המים נובעים שם. אבל מצד שני יש פה חיסרון שזה של היחיד. בכל זאת, אפילו שיש רק מעלה אחת, עושים להם פסים. אבל אם יש את שתי החיסרונות, אבל אם זה גם בור וזה גם של היחיד, אי אפשר להשתמש על ידי פס, אלא עושים לו מחיצה גמורה, גבוה 10 טפחים, דברי רבי עקיבא. אז רואים מפה שאפילו לבור אפשר לעשות פסים. ואילו במשנה כתוב עושים פסים דווקא לבירות, דווקא לבאר, אז אם כן יוצא שהמשנה שלנו מחמירה לכאורה יותר מרבי עקיבא. עונה הגמרא, אפילו תאמה שהמשנה שלנו מקלה כרבי עקיבא. רק באר מים חיים דפסיק עלי, שההלכות שלו פסוקות, תמיד אותם הלכות, לא שנה באר דה רבים ולא שנה באר דה יחיד, תמיד מוטל טלטל בהיקף של שבין הפסים. לכן קטני עושים פסים לבאר, אבל בור של מים מכונסים, ששם רק אם זה של רבים אפשר, זה לא פסיק עלי, לא תמיד אפשר לפסוק שמותר, כי אצל יחיד אסור, לכן המשנה, התנא של המשנה לא קטני, הוא לא מביא את הדין, שאם זה בור של רבים, אפשר גם להקל. עכשיו הגמרא מביאה את הדעה של התנא השלישי, שדנים האם המשנה יכולה להסתדר עם דעתו. למה מתניתן דלא כרבי יהודה בן בבא? דתנן, רבי יהודה בן בבא אומר, אין עושים פסים, אלא שיש את שתי המעלות. זה גם באר של מים נובעים, וזה גם של הרבים בלבד. ואילו אח היה קטן, אלה בעיראות, לשון רבים. שתי בעירות, לא שנה באר דה רבים, ולא שנה באר דה יחיד לכאורה. אז זה לא כמו דבריו של רבי יהודה בן בבא, שהוא סובר שרק באר של רבים אפשר לעשות פסים. אומרת הגמרא, אפילו תימא רבי יהודה בן בבא. מה הכוונה? בעיראות, הכוונה בעירות שיש בכל העולם, אבל תמיד בעירות דווקא של רבים אולי. בעירות דאלמה. מה את יום הדין? מה הכוונה, מה המשמעות של המילה הזאת, יום הדין, שזה הפסים שעושים? מה המשמעות של המילה הזאת? אמר רבי ירמיה בן אלעזר, זאת האמרה הראשונה שלו, ותכף נביא פה רשימה של הרבה אמרות של רבי ירמיה בן אלעזר. דיומדין, הכוונה דיו עמודים. שני עמודים, עמוד שעשוי משתי עמודים, כמו צורה של ריש או דלת. הגמרא מביאה פה רשימה של מילים שמחשבו סימן בשביל שנלמוד לכל האמרות הבאות שאומרים בשם רבי ירמיה בן אלעזר. דיו, שזה כבר אמרנו, שזה דיומדין. דיו למנודה, שבח, זונית, נתקלקל במידה, שלושה סימן. תנן אתם. יש אדם שמקבל פירות מעם הארץ שלא נאמן שהוא יפריש תרומות ומעשרות מהפירות שלו. לא נאמן על כל פנים שיפריש מעשרות מהפירות שלו. חכמים תקנו שהאדם ילך ויפריש מעשרות לחומרה. זאת אומרת שכשאדם קיבל את הפירות, הם יחשבו כמו נקרא דמי, מלשון שתי מילים, דמי, זה מייטו. האם יפרישו ממנו מעשרות או לא יפרישו. ולחומרה צריכו להפריש עליו עוד פעם מעשרות. אבל המשנה מביאה שם לעניין דמי, רשימה של פירות שהם כל כך זולים, שוודאי עם הארץ לא יחסוך וודאי יפריש מהם מעשרות, ולכן כשאדם לוקח מהם הארץ את הפירות האלה, הוא לא צריך להפריש מהם מעשר. רבי יהודה אומר, אף השיטין, לתאנים גרועות, פטורים מלעשר דמי, חוץ מן הדיופרה, שהוא כן חשוב והוא כן חייב בדמי. מה הדיופרה? אז זהו, זה כנראה שזה הכוונה דיו. אמר אולם, אילן המוציא דיו פירות בשנה. זה אילן שמוציא פעמיים בשנה פירות. אמר רבי ירמיה בן אלעזר. אז זה הדיו. יש פה בעצם שלוש אמרות של דיו. דיו מדין, דיופרה, ועכשיו נראה עוד אמרה. אמר רבי ירמיה בן אלעזר. דיו פרצוף פנים היה לו לאדם הראשון כשהוא נוצר, יום שישי, נוצר עם שתי פנים, פנים של זכר ופנים של נקבה. שנאמר, אחור וקדם צרתני. אומר אדם הראשון, בונו של עולם, אתה יצרת אותי גם אחור וגם קדם. כנראה לא היה לו עורף, לא היה לו מעל העורף את מה שאצלנו יש שם שיער, היה לו עוד פנים שם מאחורה. אומרת הגמרא, בוא נראה את המהלך של הפסוקים של יצירת אדם הראשון וחווה, נראה אם זה מסתדר שאדם הראשון נברא עם שתי פרצופים, גם פרצוף של איש וגם פרצוף של אישה. כתיב, ויבן השם אלוקים את הצלע, אשר לקח מן האדם לאישה וגומר, זה המשך של הפסוק. רב ושמואל נחלקו מה צלע, מה זה צלע שממנה נבראה חווה. אחד אמר פרצוף, שכבר היה פרצוף, והם פשוט המשיכו את זה ועשו מזה את חווה. ואחד אמר, לאדם הראשון הוא נברא עם זנב, ומהזנב שלו היא נוצרה. ביש למה למנדה אמר פרצוף? היינו דכתיב אחור וקדם צרטני, שהיה פרצוף גם של אישה. אלא למנדה אמר זנב, מהי אחור וקדם צרטני? הרי לא היה לו פרצוף של נוצר, צורה שמאחוריו. עונה הגמרא מלשון אחור, הכוונה מאוחר ומוקדם. כדי רבי עמי, דאמר רבי עמי, האדם הראשון נברא האחרון, אחור למעשה בראשית, ממש ביום שישי. וקדם הוא היה הראשון שקיבל לפורענות. אז איזה פורענות מדובר? בשלמה אחור למעשה בראשית, אנחנו יודעים. אדם הראשון בלא איברי עד מעלי שבתא, הוא נברא רק ביום שישי, אחרי שכבר הבריאה נשלמה. אלא וקדם לפורענות מהי היא? מה פירוש הפורענות הייתה אצלו קודם מכולם? אי לימה משום כללה שאדם הראשון קיללו אותו וזה עד תפך תאכל לחם, שצריך לעבוד קשה על הפרנסה, ושהוא ייפטר מן העולם, הוא לא יאריך ימים. בגלל שאכלו מעץ הדת, הנחש והאישה והאדם. בתחילה נתקלל נחש. הוא לא היה הראשון לפורענות אדם הראשון. ולבסוף נתקלל החווה ורק לבסוף נתקלל אדם. אלא מה הכוונה ראשון לפורענות? הפורענות של המבול, פרשת נוח. דכתיב ואימך את כל היקום אשר על פני האדמה מקודם מאדם ורק אחרי זה עד בהמה וגומר. בישלמה למנדה אמר שהאישה נבראה מפרצוף, היינו דכתיב וייצר טריין יהודים, שיש פה שתי יצירות. אלא למנדה אמר זנב, מהי וייצר עם שני יהודים? עונה הגמרא כדי רבי שמעון בן פזי, דאמר רבי שמעון בן פזי, זה שיש שני יהודים זה כאילו כתוב פעמיים וי, אוי לי מייצרי, אם אני אעשה את רצון, את רצון השם, אז היצר הרע יטריד אותי בהירורים לא טובים, אוי לי מיוצרי, אם אני אעשה רצון יצרי, אוי לי מיוצרי. בשלמה למנדה אמר פרצוף, היינו דכתיב, זכר ונקבה, ברעם. בהתחלה כשברא אותם כבר ברא, זכר, שתי פרצופים, זכר ונקבה. למנדה אמר זנב, מהי זכר ונקבה ברעם? הרי הוא לא ברא עדיין את הנקבה. הוא נהג מר לכדי רבי אבא, הוא דרבי אבא הוא רמי, הוא הקשה סתירה בין פסוקים. מצד אחד כתיב זכר ונקבה ברעם שנבראו יחד, וכתיב מצד שני, בצלם אלוקים ברא אותו לשון יחיד. אלא, בתחילה עלתה במחשבה לברות שניים זכר ונקבה. ולבסוף לא נברא, אלא אחד ברא את אדם הראשון. אז המפרשים מסבירים למה באמת בסוף ברא רק אדם אחד. כי הקדוש ברוך הוא רצה שאדם הראשון ירגיש מחויבות לדאוג לאשתו. רצה בכלל שהגבר ירגיש מחויבות לדאוג לאשתו, והאישה תרגיש מחויבת להישאר עם בעלה, שישתדלו כל הזמן להתאמץ, שיהיה ביניהם שלום. לכן הוא ברא אותם אחד, לרמז להם, אתם בעצם דבר אחד, תשתדלו לשמור על האחד הזה, לשמור על האחדות ועל השלום. עוד שאלה, ביש למה למנדה אמר שהאישה נבראה מפרצוף, היינו דכתיב שאחרי שנבראה האישה, הקדוש ברוך הוא ויסגור בשר לאדם הראשון תחתנה באותו מקום שמשם הוא לקח את הצלע. אלא למנדה אמר זנב, מהי ויסגור בשר תחתנה? הרי הוא היה בהתחלה עם זנב, הורידו את זה, אין שום סיבה להוסיף שם עוד בשר, חורה. אמר רב זביד ואיתמר וירמיה ואיתמר רב נחמן בר יצחק, לא נצריך אלא למקום חתך, שגם שם הקדוש ברוך הוא סגר שזה יהיה מושלם. בישלמה למנדה אמר זנב, אז בהתחלה לא היה בכלל פרצוף של אישה, היינו דכתיב ואיבן, שממש הקדוש ברוך הוא בנה את חווה, בנייה מההתחלה. אלא למנדה אמר פרצוף, מהי ואיבן? כבר הייתה בנויה. עונה הגמרא לכדי רבי שמעון בן מנסיה, לדריש רבי שמעון בן מנסיה, מה פירוש ויבן השם אלוקים את הצלע? מלמד שקלעה הקדוש ברוך הוא, עשה לה קליעה בשיער, תסרוקת לחווה, והביאה לאדם הראשון בתור קלה, לחתונה. שכן בקרחי הים, מדינות בחוץ לארץ, קורין לכזאת שהיא קולה הצערות לקלעיתה, קוראים לה בנאיתה, היא בנאית. אז אותו דבר גם פה, כשהקדוש ברוך הוא עשה קליעה לשיער, זה נקרא בניין. דבר אחר, מה זה ויבן? ויבן השם אלוקים, אמר רב חיסדא, ואמרי לה, יש כאלה אומרים שזה ברייתא, במתנית התנא, מלמד שבנה הקדוש ברוך הוא לרחם של חווה, כמו בניין אוצר של פירות. מה האוצר זה? עושים אותו רחב מלמטה וקצר מלמעלה, כדי שאם זה יהיה קצר מלמטה, אז כשישימו פירות בתוך האוצר, אז הפירות יכבידו על הדפנות וישברו את הדפנות. אבל כשעושים את זה רחב מלמטה, אז הכובד נמצא במקום מבוסס, ואז הדפנות לא נשברים, וקצר מלמעלה כדי לקבל את הפירות, אף האישה, הרחם שלה, רחבה מלמטה, וקצרה מלמעלה כדי לקבל את הוולד. כתוב בהמשך על חווה, ויביאה, הקדוש ברוך הוא הביא את הקלה חווה אל האדם הראשון. למה הקדוש ברוך הוא בעצמו היה צריך להביא אותה, היא לא יכולה ללכת לבד? מלמד שעשה הקדוש ברוך הוא שושבינות, עסק לחתן אותו, שימח אותו, עשה סעודה גדולה של חתונה לאדם הראשון. מכאן לגדול שעשה שושבינות לקטן, ואל יעירה לו שזה לא לפי כבודו. ולמנדה אמר שבהתחלה אדם הראשון נברא עם שתי פרצופים, וחווה נבראה מאותו פרצוף. אז נשאלת השאלה, איזה פרצוף היה מלפנים ואיזה פרצוף היה מאחור? היי מינה יוסגי בראשה, מי היה הולך בראש? אמר רב נחמן בר יצחק, מסתברא דזכר סגי בראשה, מסתבר שהפרצוף של אדם היה מקדימה, וחווה היה מאחורה. מה הראיה? דתניא, לא יהלך אדם אחורי אישה בדרך משום ערעור עבירה, ואפילו היא אשתו, נאי שהוא ילך אחריה, הוא צריך ללכת לפניה. אם נזדמנה לו איזו אישה על הגשר, אז יסלקנה לצדדים, דני שיעקוף אותה מהצד. וכל העובר אחורי אישה, אז רש"י כותב אשת איש, היעבץ כותב שזה לאו דווקא אשת איש, אפילו אם היא אישה פנויה, אם הוא עובר אחריה בנהר, ששם היא צריכה להרים קצת את שולי בגדיה, שלא ירטבו וחלילה ונגלה בשר, ואם הוא חלילה מסתכל, הוא בא לידי עירור עבירה, אין לו חלק לעולם הבא. אדם שמסתכל בגופה של אישה, זה מה שכתוב עליו, מאוד חריף. תוספות במסכת ברכות, דף סמך א' מביא, שהכוונה אדם שרגיל להסתכל. אדם חייב להתנתק מההרגל הזה, כי אם הוא רגיל, בסוף הוא חלילה יבוא לידי ניוף, ואז חלילה הוא ירד לגיהנו. תנו רבנן, אדם המרצה, כוונה סופר מאות לאישה, מידו לידה או מידה לידו, והוא עושה את זה בשביל שיסתכל בה, ביופיה. גם אם הוא צדיק, והוא בטוח שהוא ישר לגן עדן. אבל, איזה צדיק, אפילו אם הוא דומה למשה רבנו שקיבל תורה מהר סיני, יד ליד, מיד השם לידו, לא ינקה מדינה של גיהנום. ועליו הכתוב אומר, יד ליד, גם אם הוא קיבל תורה מידו של הקדוש ברוך הוא לידו, אבל אם הוא מעביר כסף מידו מיד של אישה לידו, לא ינקה רע, הוא לא ינקה מדינה של גיהנום חלילה. אלא אם כן, יחזור בתשובה כמובן. אמר רב נחמן, מנוח, אביו של שמשון הגיבור, עם הארץ היה, הוא לא ידע תורה כל כך. שנאמר, ויקום וילך מנוח, במקום ללכת לפני אשתו, הוא הלך אחרי אשתו. מתקיף לרב נחמן בר יצחק, אלא מעתה גבי אלקנה, שהוא היה נביא, אביו של שמואל, שמואל הנביא. נכתיב, וילך אלקנה אחרי אשתו. אמנם אין ממש פסוק כזה, תוספות מביא את זה במסכת ברכות. יש כאלה שלא גורסים את הפסוק הזה. אבל בילקוט שמעוני, סוף פרשת שופטים, הוא מביא שדורשים את זה מהפסוק, וילך אלקנה הרמתה על ביתו. מסביר המערשה, למה לא כתוב אל ביתו? לומדים מזה שהוא הלך בדרך סמוך לאשתו, אחרי אשתו. ביתו זו אשתו, כמו שהגמרא מביאה, שהיה אחד מהחכמים שמעולם לא קרא לאשתו אשתי, אלא לאשתו ביתי, כי היא עיקרו של הבית, עליה עומד כל הבית. טוב, בכל אופן, אם אלקנה הלך אחרי אשתו, אתה לא יכול להגיד שהפסוק פה מתכוון לאיזשהו עם הארץ, הרי הוא היה נביא, נביא לא יכול להיות עם הארץ. וכן גבי אלישע, דכתיב היעקב והלך אחריה, או איזה אחרי אישה, החנמי, שהוא הלך אחריה ממש, ודאי שלא. אלא מה הכוונה אחריה? אחרי דבריה. ואתה הלך, הסכים איתה, אחרי דבריה והצטה. אמר רבשי, בסדר, אז כנראה שגם מנוח לא היה מארץ, הוא הלך אחרי הצטה, אבל אם כן, אתה רוצה להגיד שהוא הלך ממש אחריה, אז לא רק שהוא לא ידע דברי דרבנן, אלא אפילו בירב נמי לא קרה, אפילו פסוקים שאפילו ילדים יודעים, גם זה מנוע, אדם שהולך אחרי אשתו לא יודע. דכתיב, ותקום רבקה ונערותיה ותרכבנה לגמלים, ולא כתוב תלכנה לפני האיש, אחרי האיש ולא לפני האיש. כוונה ליצחק. אמר רבי יוחנן, עדיף לאדם ללכת אחרי ארי, למרות שזה מסוכן, ולא ללכת אחרי אישה שהיא אשת איש שמאמשך אחריה. אחרי אישה עדיף לא ללכת ולא אחרי עבודת כוכבים שמאוד מאוד עלולה חלילה לגרום שימשכו אחרי עבודה זרה. עדיף ללכת אחרי עבודת כוכבים ולא ללכת אחרי בית הכנסת, והגמרא בברכות מוקימה שאין עוד בית כנסת אחר ואין עוד פתח אחר והוא לא סוחב משהו, כמה הסתייגויות, אבל אם הוא לא נכנס לבית הכנסת אלא הוא הולך אחרי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים, זה נראה כאילו שהוא כופר במי שהציבור מתפללים. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, כל אותם השנים שהיה אדם הראשון בנידוי אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, קדוש ברוך הוא כביכול נידע אותו, והוא פרש מאשתו, כמו שתכף נראה, באותם שנים הוא הוליד רוחין ושידין ולילין, כל מיני סוגים של מזיקים, שנאמר, מה היה בדיוק הסיפור? ויחי אדם הראשון 30 ומעט שנה, רק אז ויולד בדמותו כצלמו. ומה היה עד אז? מכלל, דעד העדנה, היה מוליד, אבל לאו כצלמו הוליד. שואלת הגמרא, מייטיבי, היה רבי מאיר אומר, אדם הראשון, חסיד גדול היה. חסיד גדול היה. כיוון שראה שבגלל שהוא אכל מעץ הדעת, נכנסה מיטה על ידו, ישב בתענית, יום אחד, שבוע, 40 יום, 130 שנה, ופרש מן האישה 130 שנה. זאת אומרת, לא יכול להיות שהוא הוליד רוחות ללין ושדין, כי הוא פרש מן האישה, ואלה זרזי תאנים, חגורות מעץ תאנים על בשרו 130 שנה. אז אתה רואה מפה שהוא לא היה יכול להוליד, כי הרי הוא לא היה נשוי. עונה הגמרא, קיקה אמרינן, שהוא הוליד רוחות ושדים, ההוא בשכבת זרע דחזה לאונסי, שהיה לו זרע לבטלה, מזה נוצרו כל אותם רוחות שדים ולילים. האמת היא שהגמרה הזאת, היא בעצם מקור לכל המושג של ימי השובבים, שקוראים בספר תורה, השבועות שקוראים בספר תורה, פרשת שמות והירה, בו בשלח יתרום משפטים, אם זה שנה מעוברת אז גם תרומה ותצווה, אלה ימים מסוגלים לתשובה, ימים של ימי השובבים שגילה לנו רבינו האריזל בספר, בספרו, בכתבי האריזל, בשער רוח הקודש, תיקון חפזיין, הוא מביא שם שבזמן של שיעבוד מצרים היה תיקון, על ידי השיעבוד הנורא שהיה במצרים, היה תיקון לכל אותם רוחין, שידים ולילין, היה להם תיקון שם בזמן של השיעבוד, על ידי השיעבוד, ולכן זה זמן מסוגל, מתי שקוראים בתורה את העניין של שיעבוד מצרים, זה זמן מסוגל גם כן לתיקון של תשובה. ואמר ירמיה בן אלעזר, דרך ארץ, שכשאתה מדבר בשבחו של אדם, אז אם האדם נמצא בפניך, נמצא פה, רק מקצת שבחו של האדם אומרים בפניו, שלא יראה כאילו אתה מחניף לו. אבל, וכולו שלא בפניו. איך אנחנו רואים? שמקצת שבחו בפניו דכתיב, השם אומר לנוח, כשהוא היה בפניו של נוח, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. לא שזה תואר כזה קטן, לזכות שהקדוש ברוך הוא יעיד על האדם שהוא צדיק. אבל זה לא היה כל שבחו של נוח. זה הקדוש ברוך הוא אמר את כולו, של, כל שבח של נוח, הוא אמר שלא בפניו דכתיב, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. זה היה כל שבחו. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, מהי דכתיב בזמן שהיה נוח בתוך התיבה, כי הסתיים המבול, כתוב שמה שהוא רוצה לדעת, האם כבר אפשר לצאת, אז הוא שלח את היונה. כשהיא חזרה, היה לה בפה עלי זית, והנה עלי זית טרף בפיה. למה דווקא הביאה לו עלי של זית? אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תפסיק כבר עם המבול. אני לא רוצה שאדם הראשון יביא לי מזונות, אני רוצה לקבל מזונות ישר ממך. יהיו מזונותיי אפילו מרורים כזית, העיקר ומסורים בידיך, ואל יהיו מתוקים כדבש, אבל ותלויים ביד בשר ודם. איך רואים שזה מדבר על פרנסה, עניין של טרף, כתוב עלי זית טרף, מי אמר שטרף זה פרנסה? כתיב הכה טרף, וכתיב הטעם, אטריפני לחם חוקי. אז רואים שטרף זה מזונות, והיונה ביקשה מהקדוש ברוך הוא שישלח לה פרנסה מידו של הקדוש ברוך הוא. ועד כאן דף י' ח'.